יש כאן פרק שלם שעוסק במהות כנסת ישראל ותכונת חייה. כמה הגדרות על עניינה של כנסת ישראל. המשפט הראשון, אנחנו נחזור על הכללים הללו. כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית ממש. התמצית בחומרותה ורוחניותה, בתולדותה ואמונתה. אחר כך, בפת, כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. יש גילויים בהוויה האנושית, מדרגות, 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 והשיא הרוחני, ההופעה הרוחנית היותר עליונה, המציאות הרוחנית היותר עליונה שבהוויה האנושית זו כנסת ישראל. כמו המוח והלב שבגוף. בפרק ג' אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת היא הכל. מה הפירוש? והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. על הרגשה את המתק ותנוע מהעליון בכל מעומק נשמתה, בכל לפעתן ובאז. זאת אומרת, מהותה של כנסת ישראל, אין להגדיר, הוא אומר הרב, אבל בכל מיוסד, על הדביקות, על כלות נפשה של לאלוקים. ובפרק ד', עצמות הסחפת של להיות טוב לכל, ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים, בין איכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. עצם החפץ, החפץ הטוב, להיות טוב לכל. מהות הנשמה של כנסת ישראל. טוב, עכשיו נראה סעיפי. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים מילאנו המגמה המוסרית הכללית, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כליל המגמה המוסרית של ההוויה, אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא טובת כליל ממנו המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. זה פרק יותר ארוך, שני חלקים. אני עוד פעם מתבונן בדברים שהרב כאן אומר. אנו, כלומר כנסת ישראל, פה זה הגדרה חדשה, ההתרחבות של ההגדרה. בפרק הראשון אמר, כנסת תמצית ההוויה, ובעולם הזה נשפט תמצית זו באומה ישראלית ממש. אז זה לא אנו, הכנסת ישראל זה עוד משהו עליון, זה תמצית ההוויה. ופה בעולם הזה נשפט תמצית זו באומה הישראלית. אז עכשיו אנו זאת אומרת האומה הישראלית, אנו. ואז אומר אנו, כלומר כנסת ישראל, אומה, אומה שמופיע המהות הזאת של כנסת ישראל העליונה. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה.
תוספת להטוב?
מה?
תוספת להטוב, הטוב וטוב לקור, ועכשיו גם מוסרי.
לא, אני לא יודע אם זה תוספת. נראה לי שמה שכתוב כאן זה ההסתכלות הזאת שכנסת ישראל היא לא עוסקת בתכלית המוסרית, האישית, הלאומית, אלא תכלית המוסרית שיש בהוויה בכללה. כלומר, יש להוויה תכלית. תכלית מוסרית. ועניינה של כנסת ישראל, שלנו, ענייננו, להוציא את התכלית הזאת המוסרית מן הכוח אל הפועל. יש מגמה. יש מגמה לעולם, להוויה. יש מגמה עליונה, מוסרית, טוב. ויכול... אפשר היה להשתמש, עצמות החפץ הטוב זה התכלית המוסרית, כן? זה לא בנוסף, אלא זה בהגדרה אחרת, אבל אותו דבר. השאיפה המוסרית היא השאיפה של הטוב בכלל, להיות טוב לכל. אבל כל פנים, יש לה הוויה מגמה להיות מושלמת, להיות מתוקנת לחלוטין. בהתנהגות, בהופעה. וכנסת ישראל, זה סיבת קיומה לרצונה בכלל. זה המהות שלה. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו, שההתרכזות של החיים היא לנו המגמה המוסרית הכללית. מה זה ההתרכזות של החיים, המרכז, שאיפת החיים? מתוך כך אנו פתוחים שבחיינו, נהיה מסעים להשלמתה. כלומר, תוכן החיים שלנו הוא המגמה המוסרית, אז אנחנו בטוחים שאנחנו נוציא את המגמה הזאת, זה עצם המהות שלנו, שנהיה מסעים להשלמתה. חיים נהיה מסעים להשלמתה. אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו כלילה המגמה המוסרית של ההוויה, כלומר, היה ימי הכי תמצי כזאת, שהמגמה הזאת הייתה, מסתלקת מאיתנו, נבדת מאיתנו, חלילה, זה לא יכול להיות. אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים. כלומר, אם אין מגמה מוסרית, אין רצון לחיות. היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכללים בטילים וקלים בלי תקנה. אבל זה לא אפשרי. אבל לא טובת קלים ממנה המגמה המוסרית בכללותה. וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, כלומר, זה אפשר, כי אחרת, כאילו, אין חיים בלעדי זה. אז מוכרח להיות שתישאר בנו המגמה, כלומר, תופיע, הרב מדבר על המגמה המוסרית שמופיעה. אז גם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה בהסתרה גמורה, ישיב את הכל להתחיל. לא כל כך מובן, צריכים להבין את הדברים של הרב. צד אחד הוא אומר שזה עצם החיים שלנו. אם זה עצם החיים, אז זה לא יכול להשתנות. זאת אומרת, זה התוכן העצמי של חיי האומה, זה התכלית המוסרית של ההוויה. ועם השאיפה הזאת, היא הייתה בטלה, אין קיום. אבל אם משהו נשאר מהשאיפה הזאת, שזה נותן לחיים את המשמעות שלהם ואת הקיום שלהם, אז מזה יכול לכל להתפתח בחזרה לשלמות. הנה, יש כאן עוד תוספת, שאני לא יודע אם זה הרב כתב את זה ביחד, אבל זה עניין באותו עניין, יכול להיות, כן? הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו. בעצם, כמו שהוא אמר מקודם, זה עצם החיים שלנו. ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. כי בתוכיותינו איננו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. יש מגמה כללית של כל הבריאה כולם, מגמה מוסרית עליונה שבהוויה, והמגמה הגדולה הזאת מופיעה בתוכנו, ומתוכיותינו מרגישים רק ניצוץ אחד מהמגמה הכללית המקפת כל. והכל שבמגמה האהובה, אהבת חיים, יקר לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבאנו. אבל יש כאן שאיפה גדולה שמופיעה בתוכנו בצורה מצומצמת, בניצוץ, והכל, האור הגדול הכללי של המגמה הכללית של המוסרית של כל ההוויה כולה, כמובן שיותר אהוב ממה שהפרטי, הניצוץ אחד. יכול להיות מציאות כזאת שהשאיפה של אדם חשובה לו יותר מעצם חייו, כי כל זה נותן לו את כל התוכן בחיים. השאיפה, וכאן אותו דבר של אומה, ובוודאי שזה יכול להיות ככה, מפני שעובדה היא שאדם מוכן למסור את נפשו למען מטרה, למען מטרה שהוא מאמין בה, למען מסירות נפש לקידוש השם. אז זאת אומרת שזה המסירות לריבונו של עולם יותר גדולה מעצם החיים. מוכנים למסור את כל החיים בשביל זה. אז זאת אומרת שהמגמה הגדולה מאוד שמקפת את כל ההוויה כולה, מופיעה אצלנו, בתוכנו, כניצוץ שמאיר מתוך המגמה הגדולה העצומה הזאת, שהיא כמובן עצומה יותר ממה שאנחנו בעצמנו, זה מופיע בתוכנו. ולכן, אומר הרב, ולכן אהבת חיים, לכן אהבת המגמה הזאת, בהתחלה, ויותר ממה שאיננו אוהבים את עצמנו. אנחנו, כבתוכנו, רק ניצוץ. אהבת חיים יקר היא לנו הרבה יותר מהניצוץ העצמי שבנו. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. שהשם העליון הנכתב הוא בלתי נקרא, הוא מרכזם. אבל כן, מונח בו צורה חיים לנו ולכל, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם. מה עכשיו כאן הרב אומר כאן סוד? המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. שהשם העליון הנכתב והבלתי נקרא, זאת אומרת שם הוויה, י' ק' ו' ק', הוא מרכזם, מרכזם של כל השמות הקדושים. ועל כן מונח בו צרור החיים לנו ולכל. אתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם מים. מה כאן כתוב? המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה היא מתבלטת בשמות הקדושים. יש לכם פירוש על זה? צריכים אנחנו נפרש כך. נראה, ננסה לפרש. מקודם, בסעיפים הקודמים, אז הרב הגדיר ככה, עצמות החפץ של להיות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל, זה הגרעין הפנימי, טוב לכל. טוב לכל זה קדוש ברוך הוא, טוב השם לכל. זאת אומרת, בעצם ההופעה של הריבונו שלו בעולם זה הופעת הטוב, הופעת השלימות, או שזה התכלית של הבריאה, של היא מתחברת, מתקשרת למקורה לריבונו של עולם, ונהיית שלימה, והשלימות הרוחנית שלה, זה שהיא מושלמת בהתנהגותה, במוסריותה, בטובה, וזאת השלימות הגדולה מאוד. זה הופעתו של ריבונו של עולם. כלומר, כשמופיע העולם, ההתנהגות האנושית, הנה, מגיעה אל יותר שלימות, העולם, מופיע ריבונו של עולם בעולם. הרצון שלו. זה שמו. זה הופעתו. כל השמות הם, הם של הקדוש ברוך הוא, זה הופעות. הופעות של שלימות, הופעות של תיקון, הופעות של המגמה הפנימית של העולם, הופעת שמו בעולם. אז, אז כאילו כאן הרב מגדיר את זה, המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה, המגמה המוסרית הנקייה, ביטוי נקייה. ממש מוסרית, מגמה מוסר זה כאילו יותר צד השלילי של מסלק את כל החסרונות, מסגרת, מסגרת שלמה, מוסריות הנקייה. המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה, כלומר, המגמה של הוויה, זה מתבלטת בשמות הקדושים, הופעת שמו, הופעת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, הופעת הנהגתו של הקדוש ברוך הוא, שמותיו והנהגתו, הופעת הרוממות של העולם ששם השם מופיע בו. ויש השם העליון שנכתב והבלתי נקרא, הוא מרכזה ושם גבוה, זאת אומרת שהוא בלתי מושג, לכן הוא הוא לא נקרא, הוא נכתב, אבל לא נקרא. זה המרכז של כל השמות. וכן, מונח בו צרור החיים לנו ולכל. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, הדבקות בהשם זה שלמות, זה הופעת השלמות, הופעת המוסריות, הופעת הריבונו שלהם בתוכנו. אנחנו מופיעים את הטוב האלוקי, את המוסר האלוקי, את השלמות ההתנהגות האלוקית מופיעה בתוכנו. זה בעצם שם השם מופיע בנו. זה מה שהרם כאן, אם אפשר לפרש כך, אם אולי יש לו כוונות יותר עמוקות ממה שאנחנו מפרשים. אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבקות בהשם. דבקות בהשם זה פירושו של דבר, הופעה מושלמת של התנהגות, של טוב, של דבקות בהשם זה לא רוצים כבת השם, זה מופיעים את, את רצונו של הקדוש ברוך הוא בחיים. הרב ציודה הסביר את המילים האלה, אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. דבקות בהשם זה נראה דבר גבוה, 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 שלא אפשר אולי בחיים. אולי אחרי החיים אפשר להגיע לדבקות. בחיים המוגשמים שדם בעולם הזה, איך אפשר בכלל לחשוב על שיהיה דבקות? רוצים, זה יכול להיות אחרי החיים. אם בחיים, זה יכול להיות יחידי סגולה, שהם מגיעים לדבקות כזאת בחיים. וגם כן, לא מיד, זה תהליך, תהליך שעולים ועולים 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 ועולים, ואז מגיעים למצב כזה של דבקות, שאפשר לקרוא לזה דבקות בשם. אבל הפסוק אומר לנו, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים, בחיים. לא צדיקים מיוחדים, מיוחדים, כולכם. לא לעתיד לבוא היום. עם ישראל, ככלל, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, בחיים, חיים כולכם היום. אז הכוונה כלל ישראל. אז בעצם, אנחנו רואים פה בפסוק הזה את מה שהרב, מה שנמצא כאן בפרק הזה, בסעיף הזה. הדבקות בשם זה חיים. החיים. הדבקות בשם זה הופעת המוסריות. הנקייה, המגמה. אם מופיע שם, השם זה הופעה של ה... אנחנו פגשנו את הדברים האלה קצת גם במקום אחר, שהרם מזכיר את שם השם, שכשהוא מופיע בשלימותו בעולם, העולם מופיע בתיקונו, בשלימותו. כאילו, יש בחוכמה הפנימית, אז יש הופעת השם בכמה אופנים. יש כסדר, יוד קי וו קי, ויש גם לפעמים שזה מופיע בצורות אחרות, לא בצורה, לא באופן הישר. כן, נרמז לזה שבראש חודש, ראשי חודשים, אז יש כל, מכל כל, כוונות של השמות, כל חודש יש לו הופעה מיוחדת של שם הוויה, עם ניקוד אחר, עם ניקוד מיוחד. השם הבעיה היותר מושלם. אז יש כמה אפשרות של הופעות כאלה, הופעות כאלה מכל הצדדים. השם הזה הוא המרכז של כל השמות, של כל ההופעות. הצורה המושלמת כביכול. ובכל זאת, המילים האלה, המגמה המוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים. דבקות בשם, אתם מדבקים בשם אלוקיכם. האור החיים אומר, אתם מדבקים בשם אלוקיכם, המילה אלוקיכם, במילה אלוקים יש גם הטיות, האלוקים שלכם, אלוקים שלנו, אלוקים שלי, אלוקיי. בשם הוויה אין אפשרות לעשות הווייתנו, כן, להטות את זה. אתם מדבקים כמו שאתם דבקים באלוקיכם, שזה נהיה חלק מהשם, אלוקים, כן, אלוקיכם. אנחנו נהיים חלק מהאלוקים, כן, אלוקיכם, אלוקיי, מחוברים. אתם מדבקים בשם, בשם, כמו באלוקיכם, כמו במילה אלוקיכם. דבקות בשם, כאילו, חלק מהמהות שהוויה, של הוויה, שם הוויה. חיים כולכם היום. אז עוד נשאר לנו מה להבין כאן, לא הבנו הכל. אבל כל פנים, הפרק הזה אומר לנו, שהאומה הישראלית, המהות שלה, זה השאיפה המוסרית. השאיפה המוסרית של ההוויה, תיקון ההוויה בכללותה, לא התיקון פרטי של עם ישראל, או של הפרט בישראל, אלא רצון החיים הוא בעצם כדי להוקשים את התכלית המוסרית של ההוויה. ואם לא תאבד המטרה הזאת, יאבד התוכן של החיים. אין טעם לחיות. יש פסיכולוגים שהם אומרים שאדם, אם הוא מאבד את הרצון, אם מאבד את המטרה, אם אין לו סיבה למה הוא לחיות, אז אין לו רצון לחיות. ולכן כשיש אדם יש לו משבר נפשי, שפתאום הוא כאילו, כי הוא איבד את המטרה. אין לו מטרה, שיש לו אדם לפעמים מטרה בשביל לגדל את הבנים שלו, בשביל לטפל בהורים שלו, בשביל עצמו, כל מיני שאיפות כאלה שרוצה להגשים אותם. צריך שלאדם תהיה שאיפה. לא רק שאיפה לחיות. שיהיה תוכן ללחיות הזה. אם אין תוכן לחיים, אין טעם, אין סיבה לחיות. אז אדם לאט לאט הוא מאבד את הקיום שלו, ממש בפועל. למשל, לפעמים אצל בני זוג, אחד חי בשביל לטפל בשני, לעזור השני, השני נפטר, אז הוא לאט לאט לאט, גם כן, כאילו, דואך ומסיק. כי זה היה תוכן חייו, הטיפול בהם, הטיפול, הקשר. אז התוכן של החיים של האומה הישראלית זה המוסריות. מאבדים את השאיפה המוסרית של תיקון ההוויה הכללית, אין מציאות של חיים, אין אפשרות. אבל זה יכול להיות שיובד לגמרי התוכן הזה. ולכן, אפילו אם נשאר ניצוץ, אומר הרב, אז זה הכל יכול לשוב לתחייה, כי זה התוכן הפנימי. טוב, לא יוכל לאמת. אחרת, היו החיים בטילים, בלי תקנה. עכשיו, אומר הרב, הוא נוסיף עוד דבר. כמובן, שזה בעצם הסברה של הדברים שאמר מקודם. שהמגמה המוסרית העליונה של הוויה היא יותר ממלא אותה, יותר משל אנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו אוהבים את המגמה. היא נותנת לנו את כל תוכן חיינו. והיא גדולה באמת, כי היא גדולה ממה שאנחנו. כי אנחנו מכילים בתוכנו ניצוצות מהמגמה הגדולה הענקית הזאת. ולכן את המגמה הזאת היא כל כך גדולה שהיא אהובה עלינו, היא חשובה לנו יותר ממה שאנחנו בעצמנו. אהבת חיים הרבה יותר מניצות העצמי שבנו. זה מתבטא בעצם בשאיפה לדבקות בריבונו שלנו. כאן הרב מוסיף כאן את השמות הקדושים, שיש כאן איזה כנראה כוונה נוספת. אבל אמרנו ששמות זה הופעת ריבונו שלנו, הוא מופיע בשמותיו. והשם היותר עליוני, זה שם הוויה, כי הזכרנו אולי פעם, שכל השמות הם בעצם שמות שמתייחסים להופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא אלוקים של העולם. אדון של העולם. אדון זה הופעה של אדון, כשיש מלך. אז יש נתינים, אין מלך בלי שיש, הוא מולך על משהו. ואנחנו אומרים, אמנם אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אז זה מלך. על מה הוא מלך? אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אז זה כי הוא מלך אבסולוטי. הוא לא צריך את הנתינים, כאילו. הוא יוצר את המציאות, הוא יוצר לו את מישהו מולך עליהם. אז הוא המלך האמיתי. הוא לא תלוי באלה שנמלכים. הוא יוצר אותם. זה עושה שהוא יהיה מלך. אז זה מהות של מלך. אדון עולם אשר מלך, דרם כל יציר נברא. אבל מתי הוא נקרא? אבל אחרי שהוא ברא את העולמו, אז איך ככה הפסוק אומר? מה? לעת נעשה וחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. לפני שנעשה בחפצו כל, הוא לא נקרא מלך. מי קרא לו מלך? אין מי שיקרא לו מלך. אבל לעת נעשה בחפצו כל, אז גם שמו נקרא, אז מופיע שמו, מתגלה שמו. אז... אז השם הוויה הוא שם שלא קשור בנבראים. כל השמות הוא קשור בבריאה של העולם. כמו שאמרתי, אדון של, מלך של, אלוקים של. ולכן יש הטיות במילים האלה. אבל שם הוויה זה בעצם נמצא. היה, הווה ונמצא. לא קשור עם הנבראים, זה עצם המציאות האלוקית. לא כמציאות אלוקית שבורא עולם, שיוצא אותו עולם. משהו בפני עצמו. זה השם שהוא המרכז, מרכז של כל השמות, שהוא הגבוה מכל השמות, השורש של כל השמות. על הזמן אנחנו אומרים, השם אלוקינו, השם שהוא בלתי, הוא אלוקים שלנו. לחבר את ההופעה האלוקית עם המקור האלוקי. שמע ישראל, השם אלוקינו. השם שהוא מופיע בעולם שלנו, בתור אלוקינו. אז לחלכת שם קודש הבריך הוא שכינתי. השכינה זה ההופעה של הקדוש ברוך הוא בעולם. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בעולם. איך הוא מתגלה בעולם? על ידי שאנחנו עושים את רצונו, אז זה מתגלה בעולם. אנחנו לומדים תורה, שכינה כנגדו. אנחנו עושים מצוות, עושים את רצונו של הקדוש ברוך הוא, מופיע רצונו. מופיע רצונו, אז זה הרצון שהוא המצווה, ועכשיו אנחנו מגלים את הרצון הזה. וכל עניינו של העולם, של ענייני בעולם, לחבר, לאחד את הגילוי האלוקי שבעולם עם, עם המקור, עם המקור שלו. השם אלוקיכם, אתם מבקרים בהשם אלוקיכם, שמע ישראל, השם אלוקיכם. לכן השם אחד. השם שהוא, כל המציאות האחד, זה ריבונו של עולם. טוב, נראה עוד קצת. שתי נטיות מתרוצצות איננו פוגשים בנפש האדם. זה שתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שיפת הרע, את כל התאוות היותר שפילות בין מצד החומר ובין מצד הרוח, שאין עוד מתרחבות ומסבכות באוזן את האדם כקנאה ושנאה וכיוצא בהן. ולעומתה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי הוא לו, להשכילו ולהיטיבו, ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. אבל כל נטייה חפצה להתגדר בלבדה, ולהיות היא השלטת בקרב הלב ומלאה את כל רוח ונפש. והניגוד הזה הוא מרעיש את הלב, הוא ממלא את החיים חלחלות. ואדם מתאמץ תמיד איך להשלים בקרבו השלמה פנימית, בלבד שיחדלו ממנו מצוקות נפשו. והשלום מתכונן על ידי כבישת אחד מן הצדדים בדרך קנייה לצד השני, או משהו למעלה מזה, בדרך כריתות ברית והתאחדות גמורה. באופן שהצד המנגד, מתהפך כולו עם כל כוחותיו לצד שכנגדו לחם. טוב, אלה עוד דברים חדשים לנו, כן? התיאור של הרב. יש שתי דרכים להילחם, להכניע דרך ההכנעה, או להפוך את היצר הרע ליצר טוב. על כן, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות, שיסודי החיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם. והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. הדרך האחד הוא דרך הירידה, כלומר להדריך את האדם בחינוך כזה, עד שסוף כל סוף השתקע כל אלוקים אשר בלבבו, ויהיה כולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות בעומק חומרו, ויצר הרע של הכעס, התאווה, השנאה והזדון שבנפשו, וזאת היא מחשבת הרשעה המקפלת את החלק היותר חזק שבקיבוצים האנושיים. הדרך השנייה היא דרך העלייה, לבקש לחנך את האדם עד שיבוא למרום המטרה, שרק כל האלוקים משמע בלבבו, ורק הטוב והאור, החסד והאהבה יהיה חלקו. זה הדרך הולך ונכבש לאיתו בדרכים מדודים ובאופן חשאי למאוד. והאומות, הוגלמה בישראל השאיפה של השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו, אף על פי שדרכו רחוקה והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה ההפוכה, אשר סופה ליפול ולהוכיח את אפסותה לעין כל, ואז יהיה השם אחד ושמו אחד. מה זה המילה באומות? הוגלמה בישראל. יש כאן איזה...
אצל הגויים, עם ישראל מסמל את
הדבר. מה?
אצל הגויים, עם ישראל מסמל.
ככה אתה אומר. המורים מסתכלים על ישראל.
אולי בתוך מכלל האומות, עם ישראל קיבל את התפקיד הזה.
בין העם. מתוך האומות, כן, ככה אתם... מופיע עם ישראל, שבו השאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו. זאת אומרת, לא כמו שאמרנו, שתי הדרכים, שאחת דרך הירידה ואחת דרך העלייה, אבל... שתיהם בעצם דרכים מלחמה. אלא בישראל הוגלמה השאיפה אל השלום, לא מלחמה, אלא למצוא את הדרך איך לכריתות ברית. אף על פי שדרכו רחוקה, והיא עומדת בקשר מלחמה נגד השאיפה הפוכה. אז זה בעצם כן מלחמה, מלחמה, מלחמה לשלום. אשר סופה ליפול ולהוכיח את הפסותה לעין כל.
בהתחלה יש מלחמה.
השוואת התשוקות זה לא לבטל אחד הכוחות, או הדרך לעשות שלום. הדרך של לעשות שלום.
בהתחלה הרב משתמש בלשון שלום גם לכיבוש. הוא אומר, והשלום מתכונן על ידי כבישות אחד מן הצדדים. או בשני, אבל גם את זה הוא אומר את הלשון שלום.
כן. פטנט לעשות שלום. להכניע את הצד השני. אז השם אחד ושמו אחד יכול להופיע לא על ידי דיכוי של הכוחות, אלא על ידי שהוא מופיע בשלמות, עם כל הכוחות כולם. שסופה ליפול ולהוכיח חפסותה לנקול מהשאיפה ההפוכה. פרק ארוך, אבל בעצם מובן, מוכר.
אז מה הדבר בין הדרך של עם ישראל לשאר הדרכים? אז מה
הדבר
בין הדרך של עם ישראל לשאר הדרכים? זה
איזה דבר? הדרך של שאר הדרכים, כמו שאם, כלומר, לדכא את האור, דרך אחת לדכא את הכוח הטוב, או דרך השנייה לדכא את כוח הרע, אבל בישראל, כאילו המגמה היא לכרות ברית, לעשות מלחמה עם המציאות של המלחמה, כן, מלחמה עם המלחמה, להרים את הכוחות באופן כזה שהם יהיו, אמנם הרב מתקן כאן בקיצור, אבל זה כנראה הכוונה שלו, שהשאיפה אל השלום העליון, השלום האמיתי, שהוא בטוח בניצחונו, שכל הכוחות יש להם תפקיד ולא צריכים לוותר על אף כוח מהכוחות שמופיעים בעולם. ורק צריכים שהם יופיעו בצורה הרמונית.
אבל
נשמע
שיש כאן מלחמה.
מה?
אבל נשמע שיש כאן מלחמה.
כן.
ויש כאן גם ניצחון. אז מה
ההבדל
בין
הדרכים? יש אפשרות מלחמה למען אחדות. כן. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. צריך בשביל לעשות שלום, צריך הרבה עוז. להכריח את הצדדים ולהשלים. אז יש כאלה בר חכמים שאומרים שצריך, שפונים לאמריקה שתכריח את הצדדים להשלים. הרעיון ביסודו הוא רעיון נכון, אבל כאן הרב מקצר ככה בסיום שלו, אבל זה ככה אנחנו מבינים שלזה הוא מתכוון.